אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. אומרים חז"ל על זה, כי לא דבר ריק הוא מכם, אם ריק הוא מכם. אם יש דבר שלא מבינים בתורה, שלא יודעים, זה בגללכם, שאינכם יגיעים בו. אם הייתם יגיעים בתורה, הייתם מבינים הכל, יודעים הכל. מה שחסר בידיעת התורה זה שאינכם יגיעים בו. לכן שימו לבבכם, צריך לשים לב, לא ללמוד בשטחיות, אלא לשים לב. למשל, כשלוקחים רפואה, הרי הרופא צריך לדעת, לפעמים כמה מיליגרם יותר זה מסוכן, וכמה מיליגרם פחות זה לא יעיל, אז הוא אומר שתיקח בדיוק חצי כדור כל יום או כל שעתיים או משהו אחר. למה? כי פחות מחצי כדור לא יעזור לך, ויותר מחצי כדור זה מסוכן. אז צריך לשים לב בדיוק כמה יהיה. אז גם במצוות זה כך, לא תוסיפו על הדבר שאנחנו מצווה אתכם ולא תגרו. השם נתן לנו רפואה בדוקה, אם אתה לוקח בדיוק כפי שאמר לך את הרפואה, אם תיקח יותר זה לא טוב, תיקח פחות זה לא טוב, אתה לא יודע, אתה לך המדויקת. כמובן שלא תמיד אנחנו יודעים, לפעמים צריך להחמיר, לעשות קצת יותר או קצת פחות, אבל בעצם התורה רוצה שתדע ותעשה בדיוק כמו שצריך. הלכות שבת, חזר אמרו שהם כעררים התלויים בסערה. לפעמים בהבדלים קטנים, יכול להיות או חייב סקילה או פטור, ואולי אפילו מותר. לפעמים יש מחלוקות הפוסקים, ולפעמים אין מחלוקות, שדברים קטנים שאתה לא שם לב עליהם יכולים להיות שינוי בין חייב ובין פטור. או שאתה מקיים מצוות עונג שבת, או שאתה רחמת זאת מחלל שבת. צריך לדעת היטב, וכן בשאר דברים. בדיני ממונות, פרט קטן יכול לשנות את הדין. אם החפץ שייך לרובן או חייב שמעון, אם עשה הגבהה, אז יש מחלוקת אם שיעור הגבהה שלושה טפחים או טפח, אז פרטים קטנים יכולים לשנות אם החפץ של רובן או החפץ של שמעון, ואם רובן קידש בזה אישה, אז אחר כך אותם הפרטים קובעים אם יש את איש או שהיא לא יש את איש. אם נניח שהגבהה זה שלושה טפחים והוא עשה רק שני טפחים וקידש בזה אישה, אז היא לא מקודשת והיא פתויה. אז בדברים קטנים משתנה הדין. אם אתה לא מדקדק, אם אתה לא יורד לעומק השייכות, סימן שאתה באמת לא מאמין בזה, שבעיניך זה דבר ריק. אם ריק הוא מכם, כי אם היית מבין עד כמה הדברים חשובים, עד כמה זה הררים התלויים בסערה, היית מדקדק לדעת את זה. בדברים אחרים יש גם הבדלים של הערכה. נגיד אדם רוצה לקנות שדה, אז הוא פונה אל שמי שיעריך אותה. יכול להיות שיהיו הבדלים של הערכות, שמי אחד מעריך שהיא שווה 100 זוז, ושמי אחר מעריך ששווה רק 50 זוז, או דפר ששווה 200 זוז. יכולים להיות הבדלים בשומות, אבל עד גבול מסוים יכולים להיות הבדלים, לא הבדלים קיצוניים מאוד. כאן משה רבינו אומר, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. כמה שווים החיים שלכם? החיים שלכם הרי שווים בלי סוף. אור בעד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אם יהיה לו מיליארד שקל ויהיה לו סכנת נפשות, אז יוצאים מיליארד שקל בשביל להציל את נפשו. אז בתורה השאלה היא לא אם זה שווה 50 או שווה 100, אלא אם שווה כמו כל החיים שלכם, כמו כל המיליארדים, או שדבר ריק הוא מכם, שלא שווה כלום. מה הפירוש? אם אתה מאמין שהתורה היא אלוקית ושהשם נתן אותה לטובתנו, היא חיינו בעולם הזה ובעולם הבא, אז היא הרי שווה כל הון שבעולם, כל חפצים לא ישבו בה. אם אתה לא מאמין בזה, אז באמת דבר ריק הוא מכם. למה להדביק מזוזה על הקיר? אם אני לא מאמין בזה, אז רב בריח ישמור על הבית יותר טוב. אני לא אומר שלא צריך לעשות לפעמים רב בריח, אבל צריך לעשות מזוזה גם כן. מי שלא מאמין, אז המזוזה דבר ריק, חבל על הכסף להוציא על מזוזה. מי שמאמין, אז מבין שכדאי מזוזה מהודרת ככל האפשר. לפי הגדרים, עד כמה חייבים להוציא כסף בשביל הידור מצווה? לא חייבים יותר מדי להוציא בשביל הידור מצווה. אבל כאן הבדלי השומה הם בלי גבול. או שזה ריק לגמרי, זה לא שווה כלום, או שזה שווה הכל, כל חפצים בישבו בה. אין כאן דרך ביניים. אני מאמין שבתורה, אבל גם דברים אחרים חשובים. או שאתה מבין שהתורה הזו זה הכל, או שאתה לא מבין שהיא שווה. אנחנו הולכים להתוודות ביום הכיפורים שעשינו כך וכך ולא שווה לנו, להבין שכל מה שנגד התורה לא שווה כלום. זה לא שבאמת היה יותר טוב לשמוע תורה, אבל בדיעבד, נו, לא נורא אם עשיתי קצת אחר. צריך להבין שמה שעשיתי, יש דברים שבדיעבד גם קשרים. אני לא אומר שאין בדיעבד בתורה, בוודאי יש דברים שבדיעבד בסדר. אבל דברים שהם נגד התורה, אז לא שווה לנו. מה שנגד התורה לא שווה כלום. גם אם נדמה לנו שהשגנו משהו, לדעת, להגיע להכרה ברורה, אין לו, שמעתי בהספד על הרב זכרונו לברכה, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה בלבד, פירושו שאין דבר אחר בעולם, אין לקדוש ברוך הוא דבר אחר, רק מה שמעוגן בתוך 400 של הלכה, ומה שלא בתוך 400 של הלכה זה הבל בתור, זה לא קיים. נדמה לבני אדם שזה קיים, זה לא קיים, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, בעולם שלו של הקדוש ברוך הוא אין, אז אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה בלבד. לא בטוח שזה הפשט בגמרא, אבל הרעיון הוא רעיון אמיתי מאוד. לא רק שצריך לדעת מה התורה דורשת ומה היא לא דורשת, אלא גם היחסיות בתוך התורה קובעת, לדעת מה חמור יותר ומה חמור פחות. אנחנו אומרים, פתאום הקטורת, הצורי והצפון וכן הלאה, ומכיסה אחת מכל סמני החייב מיתה. מה יהיה אם הוא לא חיסר מהסמנים, אלא להפך הוסיף על אחד מהסמנים. אחד מהסמנים שצריך להיות 70 מנה, לקח 80 מנה. נו, אז מה יש? מה רע כל כך? אדרבה, היהודי הזה כל כך צדיק שרצה שלא יהיו בקטורת רק 70 מנה של צורי, אלא לקח 80 מנה של צורי. מה רע בזה? זה רע מאוד, הקטורת תהיה פסולה. למה? כי הקטורת בנויה על היחסיות של הריח. איזה ריח יהיה יותר חזק, איזה יותר חלש. אם הצורי הוא 80 מנה, זאת אומרת שהוא גרע 10 סמנים האחרים, הוא חיסר 10 מסמני הקטורת. אם יוסיף על 10 סמנים, אז גרה את הסמן ה-11. כל הקטורת בנויה על יחסיות של חז"ל שיערו, הרי לא כתוב בתורה איך לעשות את הקטורת, כמה לקחת מכל סמן. ושהתורה רצתה שתעשה רוקח, מעשה רוקח, וחז"ל שיערו שרוקח, שירצה לעשות את הריח הכי טוב, אז זה השיעור שצריך לעשות כדי שיצא הריח הכי טוב. אז אם אתה משנה, אז יצא ריח פחות טוב, וחייב מיתה אם יקטיר אותה. גם דווקא עם חיסה אחת מסמניה, אלא אם מוסיף, שצריך לדעת לשמור את היחסיות. אז כך זה גם בתורה, צריך לדעת לא רק מה מותר ומה אסור, גם מה חמור יותר ומה חמור פחות. אם אחד אומר, זה, לי אכפת הדבר הזה והזה, ולא שם לב לדברים אחרים, אז זה קטורת פסולה. הגמרא מביאה שהיה הרי מעשה נורא בשני כהנים שרצו, כי רצו לראות מי יזכה בתחומת הדשן, ואחד תקע סכין בלב חברו. אז עמד רבי צדוק ואמר שיחה על הדבר הנורא הזה שיהודי רצח יהודי בבית המקדש, כהן רצח כהן בבית המקדש, ובא אביו של תינוק, של ההרוג, ואמר, עדיין בני מפרפר, הוא עוד לא מת, לא נטמע הסכין, ברוך השם הסכין תורה. ללמדך שחמירה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. היה אכפת להם יותר שהסכין תהיה טהורה מאשר שרחמנא ליצלן יהודי נרצח בבית השם. אז הגמרא דנה, מה הפירוש שחמורה להם טהרת כלים יותר משפיכות דמים? אם הפירוש שהיו כל כך מחמירים בטהרת כלים עוד יותר משפיכות דמים, או להפך שהיו כל כך מזלזלים בשפיכות דמים שזה היה שם עוד פחות מטהרת כלים. אז הגמרא מגיעה באמת למסקנה שהיו מזלזלים בשפיכות דמים. אבל מה אומרים רב חיים שמואלביץ זכרונו לברכה, שגם לפי הצד השני שהחמירו בטהרת כלים, גם זה סילוף התורה. לומר שטהרת כלים, אפילו שאתה מחשיב שפיכות דמים, זה נורא והיום, אבל אתה מחשיב עוד יותר טהרת כלים, גם זה סילוף התורה. זה לא התורה שהשם נתן, שטהרת כלים יותר אכפת לנו משפיכות דמים. צריך לדעת ששפיכות דמים זה נורא והיום. גם טהרת כלים, נכון, במקדש בפרט, אבל זה לא מגיע לטהרת שפיכות דמים. מותר לטמא 100 כלים במקדש כדי להציל נפש מישראל. זה סילוף התורה הדבר הזה. אם מחמירים בדבר אחד יותר מדי, זה גם סילוף התורה. צריך לדעת מה חמור, מה קל, מה דאורייתא, מה דרבנן, מה המנהג, בתקיעות, קשה לדעת, יש שיטות שונות, אז להתנות מה שדאורייתא, אני מתכוון לצאת מדאורייתא, מה שדרבנן, דרבנן, מה שמנהג, מנהג, בקריאת שמע, יש דאורייתא, יש דרבנן, יש הרבה שיטות, מה דאורייתא בקריאת שמע ומה לא דאורייתא. אז אני לא יכול להכריע בין השיטות. אני מתנה שאני רוצה מה שדאורייתא, לצאת דאורייתא, מה שדרבנן, לצאת דרבנן. זה שאני באמת לא יודע להכריע בין השיטות השונות, אבל לדעת לא להוסיף על דבר אחד על חשבון דבר אחר. מי שאומר שבשבילו עיקר התורה רק הדבר הזה, זה לא תורת משה, זה לא תורת השם, זה דבר ריק. עשינו זה וזה וזה ולא שווה לנו, כי רק התורה שווה, אין דבר אחר. ממנה אנחנו ניקח את האור, אור זרוע לצדיק. מנהג אצלנו הרי להתחיל תפילת יום כיפור בפסוק אור זרוע לצדיק. האור זרוע לצדיק הוא בתוך התורה. מתוך התורה הצדיק יכול לקחת את האור שזרוע לצדיק, ממנה הוא רואה. גם חז"ל הרי אמרו שכל העוסק בתורה לשמה זוכה לי דברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי לו וכו' וכו'. מה זה הזוכה לי דברים הרבה שהמשנה לא פרטה? מה זה זוכה לדברים הרבה? אני רגיל פרש שזוכה גם לדברים שהוא לא למד, שעוסק בתורה שמה עם האור שרואה מסוף העולם ועד סופו. הרי זה האור של שבעת הימים שחז"ל אמרו שאדם צופה בו מסוף העולם עד סופו, הוא רואה גם את הדברים שהוא לא למד. מסופר על החזון איש למשל שהוא ידע לומר לרופאים איך לנתח חולה ואיך לא לנתח, לעשות את הניתוח בארץ ישראל או לעשות אותו באנגליה ודברים אחרים, דברים פלאיים שקשה לדעת מאיפה ידע את זה. ואני לא יודע אפילו אם הוא בעצמו ידע מאיפה ידע. הוא ראה בתורה שזה ככה, שהחולה הזה צריך את הרפואה באנגליה. אם ידע את הסיבה או לא, אינני יודע, אולי ידע, אולי לא ידע, אבל הוא ראה ברוח קודשו שהרופא, שהחולה הזה צריך דווקא את הניתוח באנגליה ולא בארץ ישראל, וככה, שאותו ניתוח לא היה מצליח בארץ ישראל מסיבה שהתבררה אחר כך. וכן דברים אחרים, דברים פליים. אני יודע, אצלי במשפחה היה ילד שהיה חולה במחלה הידועה, היה בן שנתיים והרופאים רצו לנתח אותו, אבל אמרו שגם אם ניתוח יחיה רק 4 שנים. והחזון איש אמר לנתח וברך אותו, ועוד רב עשה לו גם שינוי השם, והוא חי אחר כך יותר מ30 שנה. כך שהחזון איש לא למד באוניברסיטה, אבל ידעו דברים שהרופאים לא יודעים. אור זרוע לצדיק, האור הזה מהתורה, מה רואים מסוף העולם עד סופו. זה האור של קדושת יום הכיפורים, אור זרוע לצדיק. יש טעם אחר למה אנחנו אומרים את הפסוק הזה בתחילת התפילה של יום הכיפורים, אבל אף על פי כן מותר לומר שהאור של קדושת יום הכיפורים הוא מהאור שזרוע לצדיק, האור שאדם צופה מסוף העולם הצפו, כלומר הוא מעל לזמן ומעל למקום, לכן הוא יום הכיפורים. ושיום הכיפורים הרי פועל מעבר לזמן, הוא הופך את כל הזדונות שעברנו במשך השנה לזכויות אם אנחנו זוכים. התשובה, אמנם תשובה מועילה גם בשאר ימות השנה, אבל עיקר היום המיוחד לתשובה זה יום הכיפורים. הוא פועל מעבר לגבולות הזמן, הוא הופך את העבירות שעברנו במשך השנה לזכויות אם אנחנו זוכים, אם אנחנו עושים תשובה בלב שלם. לכן אולי גם אומרים כל נדרי בתחילת התפילה של יום הכיפורים. שמעתי אמנם מהרב טעם למה אומרים כל נדרי בתחילת התפילה, מפני שאנחנו צריכים לתקן את כל העבירות. עוד יש עבירה אחת שאנחנו צריכים לתקן, על ידי התרת נדרים אנחנו הופכים את כל מה שנכשלנו בענייני נדרים, נפטרים מכל המכשולות שהכשלנו. אז עשינו מה שאנחנו צריכים לתקן, השאר הקדוש ברוך הוא צריך להפוך לנו לזכויות. יש עוד טעם אחר יותר פשוט, מפני שביום הכיפורים כולם נמצאים בבית הכנסת, אז אפשר, אז קל יותר להתיר לכל הדת בני ישראל. לא תמיד כולם נמצאים, זה הטעם שהראשונים כתבו, לומר כל נדרי. אבל אולי לפי מה שאני אומר גם זה סיבה לומר כל נדרי בתחילת תפילת יום הכיפורים, כי גם התרת נדרים צריכה את האור הזה שמסוף העולם ועד סופו, שהחרטה שאני מתחיית היום עוקרת למפרע את הנדר מאתמול. איך אפשר לפעול למפרע? בכל התורה אני לא יכול לפעול למפרע. אני יכול לקדש אישה שתהיה מקודשת מעכשיו, אני יכול לקדש אישה שתהיה מקודשת בעוד יום או בעוד 10 שנים, אבל אני לא יכול לקדש אישה שתהיה מקודשת מאתמול. אני לא יכול למכור שדה שתהיה מכורה מאתמול. אני יכול למכור שיחול המכר בעוד 10 שנים. אני לא יכול למכור שיחול מאתמול. רק בהתרת נדרים אני יכול לפעול מאתמול. שמה שאתמול היה נדר, נדרה נעלה נדרי, ועשרה נעלה עשרי, ושבועתה נעלה שבועות, כי היום אני מתחרט, אז אני הופך למפרע את הנדר לנדר טעות מאתמול. אז זה מכוח האור הזרוע לצדיק, האור של יום הכיפורים, שמעל לגבולות הזמן. הרי הזמן הוא גם בריאה. אבל לפני בריאת, חזר אמרו שתשובה נבראה לפני בריאת העולם, אז היא מעבר לגבולות הזמן. הזמן זה בריאה. מתי נברא הזמן? באיזה שלב של הבריאה? אתה אומר בראשית ברא אלוקים, זה ראשית הזמן, בנקודה הראשונה של הזמן ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לפני זה לא היה מושג של זמן. גם אם חזר אמרו שהתורה נבראה 2,000 שנה לפני בריאת העולם, זה דברים נסתרים, זה לא כפשוטו, לא היה מושג של 2,000 שנה לפני בריאת העולם, זה דברים נסתרים. הזמן זה בריאה, ויום הכיפורים הוא מעבר לבריאה הזאת, התשובה מעבר לבריאה הזאת, התרת נדרים מעבר לבריאה הזאת. צריך לדעת שהאור הוא כלול בתורה, אין אור שמחוץ לתורה, כל האור זרוע בתוך התורה. לכן עתניאל בן כנז ושאר חכמים יכולים למצוא בתורה גם הלכה למשה מסיני. הגמרא אומרת ש3,000 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה, וכולם מחזירם עתניאל בן כנז מפלפולו. מפני שאם יגעים אפשר, ירושלמי אומר לפסוק, כי לא דבר ריקו מכם לפי שאין אתם יגעים בו. שאם יגעים אז בית דין יכולים לעמוד למצוא גם דברים שמלאכה למשה מסיני, גם הם רמוזים בתורה. למה אנחנו קוראים להם הלכה למשה מסיני? כי הרמז הוא דק, לא רמז שקוף כל כך. דברים שבקלות נלמדים ב-13 מידות שהתורה נדרת בהם, אנחנו קוראים להם תורה שבעל פה. דברים ש, 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 שהרמזים דקים יותר, אנחנו קוראים להם הלכה למשה מסיני, שצריך כבר לעמול הרבה כדי למצוא את הרמז בתורה שבכתב. אבל מי שמוסר נפשו על התורה ימצא גם את הלכה למשה מסיני בתוך התורה שבכתב. לכן אמרו חז"ל שחכם עדיף מנביא, שחכם יכול לכוון מדעתו להלכה למשה מסיני. בדבר זה הוא קרוב לנבואתו של אבי כל הנביאים, שהוא זוכה לכוון להלכה למשה מסיני מתוך יגיעתו. אין אור מחוץ לתורה, האור רק בתורה. אם אנחנו זוכים ביום הכיפורים להשתמש כהוגן באור הזה, לתקן כהוגן את העבירות שלנו, שכל הזדונות שנכשלנו במשך השנה, כל מה שביטלנו מצוות עשה, של תלמוד תורה, של אהבת השם, של יראת השם, של דביקות בהשם, של אהבת ישראל ושל שאר מצוות שבין אדם למקום ושבין אדם לחברו, אחרי שפרקנו מעלינו את כל המסע הזה של הבנות, קל להגיע לשמחת הסוכות, זמן שמחתנו. כשאין הבנות אז הלב שמח להרגיש שיושבים בצילו של הקדוש ברוך הוא, שבעת ימים יושבים בצילו של הקדוש ברוך הוא. אפשר להמשיל את ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות לשלבים שבין איש ואישה. בהתחלה האיש מקדש את האישה בראש השנה, ויום הכיפורים זה שמחת הנישואין, יום חתונתו ויום שמחת ליבו זה יום הכיפורים, אומרת המשנה. ואחר כך שבעת ימים, ימי חופה, יושבים בחופה, ואם השושבין היום, לא נוהגים לעשות שבע ברכות בחופה, אבל במקור יעשו את כל השבע ברכות בחופה. אז באים כל השושבינים, כל השבעים פרים של השבעים אומות, באים, לא תמיד האומות כל כך רצויות לנו, אבל אם הן רק מופיעות בצור פר ששוחטים אותו, אז לא נורא כל כך. אנחנו יושבים בחופה עם בצל הקדוש ברוך הוא, ושבעים אומות מסמכות אותנו, ואחר כך ביום האחרון בשמיני עצרת נאספים הביתה, שולחים כבר את כל האורחים הביתה, ועכשיו האיש והאישה מתחילים לגור בבית, כבר לא בחופה, הולכים הביתה והאורחים נעלמים. יום שמחה שהקדוש ברוך הוא ברעייתו שהוא קידש. זה מה ש... המשנה מביאה שמעשה שבאו החכמים אל רבן גמליאל בחג, ותבי עבדו של רבן גמליאל, שהיה עבד כנעני ועל פי דין פטור מסוכה, ישן תחת המיטה. אמר להם רבן גמליאל החכמים, ראיתם תבי עבדי שיודע שעבדים פטורים מסוכה, לפיכך הוא ישן תחת המיטה. אז צריך להבין, רבן גמליאל והזקנים, זה הרי גדולי חכמי עולם. מי זה הזקנים בימי רבן גמליאל? רבי יהושע ורבי צדוק ועוד רבי לזר, עוד חכמים כאלה. אז זה מה שיש לו להגיד להם, שעבד כנעני פטור מסוכה? זה אצלנו ילד לומד בחדר, בכיתה בית, הורגים, לא יודע באיזה כיתה, שעבד כנעני ישן תחת המיטה בסוכה, זה מה שיש לו להגיד להם? אני חושב שהוא כאן רומז להם דבר, שרבן גמליאל וחכמים, הרי לפעמים הוא הטיל מראה בחכמים, הטיל את אימתו על רבי יהושע, היו לו חיכוכים עם רבי יהושע, יותר מאוחר זה כנראה אחרי המעשה הזה נידע את רבי אליעזר, הוא תקיף בנשיאות שלו, אבל הוא רוצה לומר לחכמים שלא יהיו יותר מדי נכנעים לו. למה עבד כנעני פטור מהסוכה? מפני שהסוכה היא צל עליון, ועבד כנעני יש עליו צל אחר, הוא תחת מרות של אדון אחר, אז הוא לא יכול להיות לגמרי תחת צל עליון. למה תחת המיטה זה לא טוב בסוכה? כי אמנם אני בתוך הסוכה, אבל יש עליי צל אחר, אני בצל של המיטה, לא בצל של הסוכה. אז שהחכמים לא יקבלו עליהם יותר מדי את העול של רבן גמליאל, שלא יהיו בצל אחר, הם צריכים לדעת שהם בצל עליון, לא בצל רבן גמליאל. זה אני חושב רבן גמליאל רוצה לרמוז לחכמי ישראל שבאים לבקר אותו, שלמרות שהוא שואף שיקבלו את מרותו, אבל שיזכרו שהם תחת מרותו. מלכות שמיים, לא תחת מלכות רבן גמליאל. אז כשאנחנו גומרים לשבת שבעה ימים בצל הסוכה, אנחנו נאספים הביתה ושמחים בשמחת התורה. השמחה הגדולה זה האור שנשאר איתנו כל השנה. הרי אנחנו אומרים ביום טוב ועשיינו השם נקיינו את ברכת מדר על חיים ושלום, שמחה וששון. אז חיים ושלום אנחנו לא רוצים רק לשבעה ימים, רוצים לכל השנה. אז גם שמחה וששון לכל השנה. איך יהיה לנו שמחה וששון כל השנה עם התורה? שמחת התורה יכולה לדבות אותנו כל השנה, לשמור על האור שקיבלנו ביום הכיפורים, דרך בין הזמנים, לקראת הזמן הבא עלינו טובה, שאתם מדבקים בהשם לוקחם, חיים כולכם היום, שנזכה לבועדים ולרגלים ולזמנים רבים של לימוד תורה, חיים עם כל בית ישראל אמן.